אנחנו ככה הולכים פעם בחודש לשבת כאן, ישבנו גם עם אבי, ישבנו שהם פה, ישבנו גם אצל יעל, ישבנו שהם פה, אנחנו אז הולכים לשבת ככה ערב ראש חודש, אנחנו ערב ראש חודש מנחם אב ו...
יכולים לסיים ביחד את ספר במדבר?
ומסיימים ביחד את ספר במדבר ואני אתחיל בדבר מעניין מאוד, נראה מי עולה עליו. נו, זה ככה חידון לשנייה הראשונה, ככה, כדי לפתוח. רק לפתיחה.
אני לא רוצה
את היחידי
שמוזכר בפורים.
לא, זה ודאי. אבל אני רוצה משהו הרבה יותר פשוט. חודש מנחם אב, חודש מנחם אב, כולנו יודעים שהוא החודש של חורבן הבית. נכון? זה כולנו יודעים. וכולנו יודעים שהבית חרב באבון שנאת חינם. ומלחמות יהודים, זה כולנו יודעים. אכילה? זה תשעה באב, נכון. מתי אנחנו פוגשים את חודש אב לראשונה כחודש שבו יש מלחמות פנימיות, מלחמת אחים? מתי הפעם הראשונה?
בנימין. פילגש
בגבעה. איפה, מי אמר לך זה חודש אב? חודש אב.
כי בט"ו באב.
חודש,
פטירת... ט"ו באב מה? לא, אז הותר שבט בנימין לבוא בקהל. לא, מי אמר לך זה היה בחודש אב?
פטירת
אהרון. פטירת אהרון, אז מה זה קשור?
שלחו שמונה מסעות אחורה.
ואז מה קרה?
ושבט לוי רדף אחריהם.
ואז מה קרה?
ונלחם איתם.
או! או! אז זה קשור למות אהרון. וזה קשור לנקודה גדולה שאני רוצה להתחיל בה, נקודה שבדרך כלל ככה נעלמת, וצריך להעמיק בה מאוד מאוד מאוד. בכלל, אנחנו אחרי 17 בתמוז, שלא דיברנו בו, חודש עבר היינו בעניינים אחרים, ולפני תשעה באב, יהפכו לכל בית ישראל לששון ולשמחה, ולגאולה שלמה במהרה ממש. וצריך לעסוק בעניינים האלה מאוד, ואני חושב שיעל הזכירה מקודם שבתשעה באב הדבר הראשון הוא חטא המרגלים, אז אנחנו יודעים שגם בשבעה עשר בתמוז, תודה רבה, או,
חיים,
לחיים, לחיים, קדושת שביעית, אז אנחנו יודעים שגם בשבעה עשר בתמוז, וגם בתשעה באב, חז"ל אומרים, בהסבר הראשון, חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב, חמישה דברים הראו את אבותינו לפני כן בשבעה עשר בתמוז. הדבר הראשון הוא דבר שאנחנו מכירים מן התורה, ועושים חשבון ומגיעים אליו, והדברים הבאים הם דברים שאנחנו מכירים מדברי חכמים, ואנחנו לא רואים את הקשר ביניהם חוץ מקשר תוכני. בשבעה עשר בתמוז חמישה דברים הראו את אבותינו, הראשון שבהם זה שנשתברו הלוחות. כל אחד שעושה חשבון, משישה בסיוון, אנחנו מגיעים לשבעה עשר בתמוז. אותו דבר בתשעה באב, מי שעושה את החשבון שבכפתת בסיוון שלחו את המרגלים, בלי לחזור עכשיו אחורה. שבעה ימים לפני כן ושלושים יום של קברות התאווה, אבל מי שעושה חשבון מדויק מכף באייר, יום היציאה מהר סיני, מגיע לכפתת בסיוון לשליחת המרגלים, מגיע לתשעה באב לחטא המרגלים. אבל כשהמשנה אומרת שבתשעה באב נגזר על אבותינו במדבר, ואחרי זה היא באה ואומרת שחרב הבית בראשונה ובשנייה, זה נהיה שני דברים נפרדים. כמובן שיש ביניהם חיבור, ואותו הלילה נקבע לבחייה לדורות וכולי, כמובן שיש חיבור. אבל צריך שמסתכלים בעומק, בפרשה, בפנים, אני חושב שאפשר לגלות שהחיבור הוא פנימי מאוד, החיבור של מה שקורה בתורה ומה שקורה אחר כך בהיסטוריה. ובעיקר מה שנתבע מאיתנו, גם מתוך הלימוד בתורה של מה שקורה בתקופה הזאת, מה שנתבע מאיתנו הוא כבר מופיע בתורה. הוא לימוד גדול שצריך לראות אותו לאט לאט. אנחנו בפרשת מסעי. בוא נתחיל מההתחלה. אנחנו בפרשת מסעי, ובחידון שרציתי להתחיל בו, רציתי בעצם לשאול אולי שאלה אחרת בהתחלה. חשבתי להתחיל אולי באיפה יש רק מלחמה אחת שמתוארת בכל המסעות. כל המסעות זה ויסו ויחנו ויסו ויחנו ויסו ויחנו. כל המסעות. אין אריכות דברים במסעות. יש אריכות דברים אחת במותו של אהרון, אבל האריכות דברים המוזרה יותר נמצאת בסיפור מלחמת העמלקי בישראל. או בלשון התורה, הכנעני, ונראה מיד למה הוא נקרא פה כך. בואו נפתח רגע בפרשת מסעי, כולם זה אותם חומשים, נכון?
כן.
אז בעמודים שלי, לפניי, זה בעמוד תף פי תת למטה 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 למטה. אז גם נראה ככה את הפרשה, פרשת מסעי. פרשת מסעי, בתף פי חת, מתחילה הפרשה, אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם. בסדר? אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם. כך מתחילה הפרשה. סתם זורק לאוויר הערה מעניינת שעוד נגיע אליה בהמשך. שם הפרשה הוא על שם המסעות. לא על שם החניות. זה שם הפרשה. פעם עסקנו בעניין הזה. שם הפרשה הוא על שם המסעות. כשהיינו ילדים קטנים שאלו אותנו מה יש בירושלים יותר, ירידות או עליות. החניות הם לכאורה היעד. והחניה האחרונה של ויסעו מערבות מואב ויחנו על ירדן יריחו היא היעד. אבל הפרשה היא פרשת מסעי, עוד נדבר על זה. חכו. אגב, מסעי ולא הליכות. יש לנו הרבה פעמים הליכות. וילכו ויבואו ארצה כנען. וילכו ויבואו אצל המרגלים כשהם חוזרים אל העם. הרבה פעמים יש לנו הליכה. יש הבדל בין מסע להליכה, נחשוב עליו בהמשך. צריך להבין טוב מה ההבדל ומה העניין של מסעי. עוד מילה אחת על מסעי, אנחנו מיד נחזור. לאדמור הזקן ישנה שאלה יפה מאוד, יסודית מאוד, בליקוטי תורה על הפרשה. הוא שואל, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים? מארץ מצרים יצאו מסע אחד. מארץ מצרים יצאו כשיצאו ממצרים וחנו במסע הראשון. עכשיו כל חניה זה סיפור חדש. מסעי בני ישראל לא יצאו מארץ מצרים, יצאו מפונון, יצאו מדבלתיימה, עכשיו יצאו מסוכות, עכשיו יצאו מחשמונה, עכשיו יצאו מ... אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים? אפשר להסביר, אלה מסעי בני ישראל שהתחילו ביציאתם מארץ מצרים עד הגיעם אל, אבל זה לא מה שכתוב. אני משאיר את הדברים האלה פתוחים. מה שברור הוא, שכבר אם נסתכל בלי להיכנס בכלל לתוכן, רק נסתכל על המבנה של העמודים שלפנינו, אין שום אריכות דברים, בשום שלב. בשום שלב. פעם אחת כתוב רק בפסוק י' ד' ויסעו מאלוש, בעמוד תף פייטט, אתם רואים פסוק י' ד' ויסעו מאלוש, ויחנו ברפידים, ולא היה שם מים לעם לשתות. זה כתוב. ולא היה שם מים לעם לשתות. אבל מיד כתוב, היסעו מרפידים, לא כתוב, ואז מה קרה? משה התפלל או משהו. ולא היה שם מים. מעניין שהדבר הזה כן מופיע. לא היה שם מים לעם לשתות. זה מופיע. עוד דבר אחד שרשי מאיר עליו, דבר אחד שרשי מאיר עליו, בפסוק י"ח, גם הוא מעניין, ויסעו מחצירות, ויחנו ברתמה. רשי מאיר, לא ראיתי רתמה בשום מקום, וראיתי לאן הגיעו מחצרות, זה ידוע. שבעה ימים היו בחצרות אחרי שמרים הצטרעה. וישב העם בחצרות, ואחרי שבעה ימים נוסעים למדבר פרן, ומשם שולחים את המרגלים. ואז רשי קופץ ושואל, מי זאת רתמה? מה זה רתמה? מי שגם שם לב, כשהוא מגיע לפרשה כזאת, רואה שאין רשי. כי אין מה לעשות. לא צריך פה, זה ברור. אבל ברתמה רשי קופץ. מה זה הרתמה הזאת? הרי מאיפה, לאן הגיעו מחצרות אנחנו יודעים, הגיעו למדבר פרה, אנחנו גם יודעים מה היה שם, היה שם חטא מרגלים. עכשיו, אל תשאלו, אז למה חטא מרגלים לא מספיק חשוב כדי שלא יזכירו אותו? לא מזכירים כלום, גם לא מזכירים את מעמד הר סיני. גם לא חוזרים,
אולי בכוונה לא הזכירו, כי המקרה עצמו קרה כבר, ועכשיו זה רק...
יפה, ברור, זה ברור, חוץ ממה שעליו אני הולך לדבר עוד מעט. זה ברור, למה לא מזכירים? לא מזכירים את הפרטים, רק רוצים להזכיר את המסע. זה יהיה קשור בהמשך לתשובה לשאלה, מה בא ללמד פרשת מסעי? השאלות ששאלתי בהתחלה הן כאילו צדדיות לשאלה המרכזית, מה העניין של הפרשה הזו בכלל? ואם אני לא יודע את המסעות, אז מה? אני אשאל את זה יותר דוגרי. מישהו זוכר את פונון כשהוא לא נרדם בלילה פעם? מישהו התעורר פעם בגלל דבלתיימה? כמה, מה? בסדר, נו, אז היו בפונון והגיעו לזה. אני זוכר וורטי מכיתה א' שחשמונה, זה המסע ה-25 בגלל הנרות חנוכה. בסדר, תמיד יש לזה וורט, אבל זה הסיפור, מה? זו השאלה הכללית, אבל אני ממשיך. ריתמה, רשי כן מאיר הערה, אתם רואים, ויחנו בריתמה, שלום עליכם, בכבוד. ויחנו בריתמה, רשי מאיר, הערה חשובה מאוד מאוד, שימו לב, זה חריגה. כשצייר, מצייר ציור גדול, והוא רוצה להדגיש משהו, הוא עושה איזה אוקטבה צורמת, הוא עושה איזה משהו הפוך. הוא עושה משהו חריג. ויחנו בריתמה על שם לשון הרע של מרגלים. מעניין מאוד. מחצרות נסו למדבר פרן ומשם שילוח המרגלים. לא הזכירו את חטא המרגלים, אבל הפכו את שם מדבר פרן לריתמה. ריתמה זה לשון הרע. מאיפה למדת? שנאמר מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה, חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. אז זה מעניין מאוד. זה לא על שם הלשון הרע, אלא על שם העונש, על שם הרתמים, על שם השריפה, גחלי רתמים. גחלי רתמים זה רתמים שרופים. אז התזכורת את חטא המרגלים היא ככה צדדית, לא שמים לב, ריתמה. שינוי מילה, רק ריתמה, בסדר. האירוע הקודם שכן רק נזכר שלא היה מים לידה לשתות הוא ברפידים. וברפידים אתם זוכרים מי לוחם בנו. המלאק. המלאק ביציאה ממצרים. המלאק בהתחלה. אז יהושע חולש את המלאק ואת עמו לפי חרב, ומשה מרים את ידיו, ומשם מגיעים להר סיני. נמשיך. ויסעו, אני מדלג לפסוק למד זעין. ויסעו מקדש ויחנו בהור ההר בקצה ארץ אדום. ויעל אהרון הכהן אל הור ההר על פי השם וימות שם. בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי, באחד לחודש, בלי להגיד מילה, אתם שמים לב שמשהו השתנה במוזיקה. כל בעל קריאה יודע שפה הוא נתקע לשנייה. נכון, הכל כבר רץ, ואיסו ויחנו ויחנו ויחנו, פתאום הוא גם צריך לזכור טעמים קצת. לא הרבה, אבל זה בכל זאת דרישה מוגזמת באמצע. ואהרון בן 23 ומעט שנה במותו בהור ההר. הבעיה בדרך כלל פה לא עם הבעלי קריאה, הבעיה היא שזה שסומך ועוזר נרדם פה. ופתאום צריך אותו. כן, נכון, מחשיבים עם זה. פתאום צריך אותו. אז זה תקוע, אבל רגע, כאן הנקודה המעניינת יותר. וישמע כנעני מלך ארד, והוא יושב בנגד בארץ כנען בבוא בני ישראל. זה בכלל מעניין. אף סיפור מלחמה לא הוזכר. וגם לא כתוב מה הייתה מלחמה, גם לא כתוב מה הוא עשה, לא כתוב כלום. תראו את הפסוק הזה. בשני הפסוקים האחרונים החליטו לספר לנו על מות אהרון. יפה. ואיתן העיר לנו באלף הערה גדולה. הזכרנו אותה הרבה פעמים. זה דבר באמת פלא. כל אחד שיודע טיפה סטטיסטיקה או לא יודע בכלל, אבל השגחה מרגיש. זה באמת פלא. יש יורצייט אחד בכל המקרא כולו. אין אף יורצייט. אין אף יום זיכרון, אין תאריך של אף אדם שנפטר חוץ מהתאריך הזה של אהרון הכהן. אנחנו לא יודעים על אף אדם את תאריך הפטירה שלו בתנך. בתנך. לא בחמישה חומשי תורה, בתנך. לא יודעים על אף אחד, זה מסורות. היורצייט היחיד שמופיע בתורה. היום כל הזמן יורצייטים. היורצייט היחיד שמופיע בתורה הוא של אהרון הכהן. ולעולם לעולם נקראת פרשת מסעי בצמידות לראש חודש מנחם אב ליורצייט שלו. כמו לי אין בכלל ספק שהפרשה היא פרשת היורצייט של אהרון הכהן. זה לא הסתברות של שניים מי. זה אין בכלל אפשרות אחרת. כלומר, אין שום תאריך אזכור, אזכרה, שום תאריך אחר, בכל התנך כולו של אף אדם על יום פטירתו. אנחנו יודעים שרבותינו לימדו אותנו שיום פטירתו של צדיק הוא יום מאוד משמעותי, ואז יש את ההשפעה שלו בעולם, ואת ההערה שלו בעולם, ומה שהוא חודר בתוכנו מהצד המקיף ומהנשמה. ובכל זאת התורה לא גילתה לנו על אף אחד, על משה רבינו. הכל מסורת. על אהרון הכהן היא ביקשה כן לגלות לנו, ולא ברגע פטירתו שעוד מעט נחזור בפרשת חוקת, ששם זה היה הכי מתאים אם החלטתם, אלא בפרשת מסעי, היא הפרשה הנקראת בראש חודש מנחם. זה באמת תופעה מעניינת מאוד, אבל שהיא לא תקהה על התופעה היותר חריגה פה, שעליה רש"י מדבר מפורש. פסוק מם שמתחיל את הפרשה הסגורה, גם הפרשה הסגורה הזו באמצע, אתם שמים לב אליה, היא בכלל תמוהה. מה פתאום באמצע המסעות אתה עוצר? קודם כל שאלתי, מה אתה מספר על אהרון הכהן? עכשיו יש פה סמך, הפרשה הסגורה הזו היא תמוהה ביותר. מי שיש לפניו ספר תורה והוא מסתכל עליו לשנייה, אז יש שם פרשה מפסיקה פתאום. פתאום באמצע המסעות. והפרשה נפסקת ומתחילה מחדש, והיא מתחילה בוישמע כנעני מלך ארד, והוא יושב בנגב בארץ כנען בבוא בני ישראל, והכל ממשיך, וישו מאורר ויחנו בצלמונה, וישו מצלמונה ויחנו בפונות. מה הוא שמע? אז כנראה זה, אז רש"י, גם את זה כבר כתוב. מה זה עושה פה? הכל יפה, מה זה עושה פה? אני רק רוצה שנשים לב, הכל נכון. אין אף סיפור מכל שנות המדבר בפרשת מסעי. חוץ מסיפור הכנעני, זה הסיפור המרכזי שהיה. אז אני רוצה להזכיר לכם מה היה הסיפור שם. נחזור עוד מעט לפרשה הזו, בואו נפתח בחוקת. נראה את זה מהר, כי אני רוצה להיכנס לכל. בואו נפתח בפרשת חוקת, בסיפור עצמו. בפרשת חוקת מסופר סיפור פטירתו של אהרון. עמוד תף ממחית. נראה את הכל מהיר, כי זה בארבע מקורות. אני צריך לראות את כל הארבעה, ואז אפשר להתחיל את העבוד. אז בפרשת חוקת עמוד תף ממחית כתוב כך. למעלה למעלה, בראש העמוד, על גבול ארץ אדום, יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ. בסדר? על אשר מריתם את פי למי מריבה. קח את אהרון ואת אלעזר. אין לכם חומשים, אבי? אולי יש פה עוד אחד.
מה?
כן? שיש, שיש, שיש שם לפחות בה. הנה, 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 אב ובנו שראו את החודש, זה אותיות כל כך גדולות, רואים ביחד. קח את אהרון ואת אלעזר בנו והעל אותם הור ההר. בסדר? להפשט את אהרון את בגדיו, והלבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף ומת שם, ויעש משה כאשר ציווה השם, ויעלו אל אור ההר לעיני כל העידה. יפה. ויפשט משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימות אהרון שם בראש ההר. שלוש פעמים כתוב פה שהוא מת בראש ההר. שלוש פעמים שהוא מת בראש ההר. תזכרו את הפרט הזה. וירד משה ואלעזר מן ההר, ויראו כל העידה כי גבה אהרון, ויראו, אתם רואים, לא ויראו בשני יהודים, ויראו ביוד אחת, עמוד תף ממחת. ויראו ביוד אחת, ורש"י מסביר שהעדה לא הסכימה להאמין למות אהרון, היא סרבה לקבל את זה, ומשה רבינו נעשה לו נס והוא מראה את מותו, מצליח להראות את זה, הם רואים את זה, והוא מתאבל למיטה הזאת, הכל בהור ההר. ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. שוב פרשה סגורה. וישמע כנעני מלך ארד יושב הנגב, הפעם באמת מובן למה הפרשה סגורה, כי זה נושא חדש. לפני מה שאני יודע מרש"י, אני לומד רק כמו רש"י עכשיו, לפני מה שאני יודע, וישמע כנעני מלך ארד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל וישב ממנו שבי. מלחמה בשנת ה-40. בינתיים ניצחנו את סיחון, זוכרים? ניצחנו את אוג, עברנו כבר את מי מריבה, עברנו כבר את הנחשים השרפים, כשסבבנו את ארץ אדום, עברנו את מואב ואת בנות מואב ואת השיטים ואת בלעם, את כל זה, ואנחנו עכשיו עוד נמצאים לפני מואב, אבל פתאום בא סיפור הכנעני, והשאלה היא מה מהותו, מה הוא בא לספר, מה היה במלחמה הזאת. וישמע כנעני מלך ערד יושב בנגב, כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל, ויש ממנו שבי. וידר ישראל נדר לאמור, נדר להשם ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את עריהם. וישמע השם בכל ישראל, ויתן את הכנעני ויחרם את הם ואת עריהם, ויקרא שם המקום חורמה. סיפור של מלחמה חשוב מאוד. רש"י אומר, שויש ממנו שבי, שהייתה שבויה אחת, נערה אחת, שאגב לא הייתה ישראלית. נערה אחת, שפחה כנענית אחת. אבל כנראה שהמצב הזה של הכנעני מלך ערד, ומלך ערד יושב הנגב ואומר רש"י, זה לא כנעני, זה עמליקי, והעמליקי יושב בנגב, ככה מתואר בפרשת המרגלים, והכנעני הזה, העמליקי, הוא בעצם עמליקי, הוא מחופש לכנעני בצורה כזאת או אחרת, והמלחמה הזו מאיימת מאוד על ישראל, אבל ישראל מגיעים פה למדרגה מאוד גבוהה, וידר שם ישראל נדר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את עריהם, לא נוגעים בשלל, הקדוש ברוך הוא נותן את העם, והם קוראים למקום חורמה. אוקיי? יפה. רש"י אומר בפרשת חוקת, מה שמע הכנעני וישמע הכנעני, פסוק א' בעמוד תף ממחת, שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד. כלומר, הוא שמע את השמועה שמת אהרון, וענני הכבוד נסתלקים, ואז פתאום הוא מרגיש שניתנה לו רשות להילחם בישראל. יש לו כוח. הוא לא זקוק לרשות. יש לו עכשיו כוח. מותו של אהרון מאפשר את הופעתו של העמלקי. מעניין מאוד מאוד. בפרשת מסעי, אני חוזר בטובכם לעמוד שהיינו בו מקודם, תף צדי, נכון? או איזה תף, איזה זה היה? מצוין. שם אומר רש"י, וישמע כנעני, פסוק מם, אתם רואים בראש העמוד מצד ימין, ללמדך שמיתת אהרון היא השמועה, שנסתלקו ענני כבוד, וכסבור שניתנה רשות להילחם בישראל, לפיכך חזר וכתבה. אז רש"י שואל למה חוזרת פרשת וישמע כנעני. רש"י אומר, כי המקרא בא לפרש את עצמו. הרי כשאני פירשתי את מה שפירשתי בפרשת חוקת, אתה מן הסתם שאלת, מי אמר לך רש"י? מי אמר לך שזה מה ששמע כנעני? הפסוק אומר, וישמע כנעני, כי בא ישראל להילחם דרך האתרים. מאיפה הבאת את הרעיון הזה שהוא שמע שמת אהרון? הרי פשט הפסוק בפרשת חוקת לא קשור לזה בכלל. וישמע כנעני, הוא יושב בארץ הנגב, הוא שומע שבא ישראל להילחם דרך האתרים, הוא יוצא איתו למלחמה. כאן בא המקרא, זה אחד המקומות אגב שרש"י, יש כמה מקומות כאלה, שרש"י אומר המקרא הוא הפרשן הטוב ביותר של עצמו, כאן בא המקרא לפרש את עצמו. ללמדך שהיא השמועה ולפיכך חזר וכתבה, כי אלמלא היא השמועה כאן אין שום משמעות לפסוק הזה. וישמע כנעני, בסדר? אצלנו בעמוד תף צדי בפרשה שלנו, מלך ערד והוא יושב בנגב בארץ נען ובו בני ישראל, מה הוא שמע, מה הוא עשה? כלום, אין אפשרות אלא להסביר שהוא שמע את מות אהרון. אז ממילא חזר וכתבה כדי להוכיח לך את זה. זה עצמו מחייב הבנה, התורה לא הייתה יכולה לכתוב את זה בפירוש בפרשת חוקת, היא צריכה פה את הסיפור הזה.
גם לא
מוזכר
חורמה.
עוד פעם?
גם לא מוזכר חורמה.
פה לא מוזכר, לא חורמה ולא המלחמה, כאן כתוב את סיפור הכנעני. תעיין שם ותראה את ההמשך. טוב, אגב חורמה רק מילה אחת של תזכורת, מעניינת מאוד, לא יודע אם מחברים את הכל. איפה מופיעה המילה חורמה? בפעם הקודמת, מי את מי?
הכנעני והעמלקי.
יפה מאוד.
את המעפילים.
יפה מאוד, לפני 40 שנה. בריתמה. אחרי 40 יום של חטא המרגלים, אחרי שהם חוזרים וקורה כל מה שקורה, שלום עליכם יעקב בכבוד, אחרי שקורה כל מה שקורה, המעפילים מחליטים לעלות בהר, וארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה. משה אומר להם לא לעלות והיא לא תצלח. הם עולים, והם עולים מרצון של שם שמיים גדול, חטאנו, הננו ועלינו. אבל הם עוברים את פי השם, ושם מופיע דבר מזעזע, ויקום ויקטום עד החורמה. זה אגב ביוד באב, בתשעה באב היה אחר, והשכימו בבוקר, בבוקר זה יוד באב, וגם אצלנו יוד באב ותשעה באב, השנה ביוד באב נציין את תשעה באב. יוד באב הוא היום הבא, עיקר השריפה זה ביוד באב. והמעפילים, לא כתוב בשום מקום שזה היה אסון פחות גדול מהמרגלים, כי כתוב שם שויקום ויקטום עד החורמה. עכשיו פלא פלאות, המילה חורמה מופיעה פעמיים, פעם אחת היא מופיעה כהקעת העמלקים אותנו, ובפעם השנייה היא התיקון לסיפור המרגלים, כשאנחנו קוראים למקום חורמה, כי אנחנו מחרימים את עריהם ולא לוקחים שום דבר לנו. גם המעפילים מסרו את הנפש, הם אמרו שהם רוצים לעלות כאילו, לא כאילו, אני חוזר בימי הכאילו, הם אמרו הננו וחטאנו כי עלינו וכו' וכו' וכו'. ושם העמלקי והכנעני, אותו סיפור, גם פה הכנעני הוא העמלקי. העמלקי והכנעני מכה אותם עד החורמה, וכאן הם קוראים למקום חורמה, דבר מעניין מאוד, ומסתבר שמלחמת העמלקי הזאת, זה כל מה שאני רציתי רק להגיד, היא כן עם תאריך, היא בראש חודש אבי אחרי מות אהרון. ראש חודש, א', ב', ג', מה שמע? שמע שמת אהרון. שמע שנסתלקו ענני הכבוד, זה מה שקורה באלף מנחם אב. ואז מתחילה מלחמה עם עמלק. טוב, זה עוד לא אומר לי כלום בינתיים, אני התחדש לי פה משהו ברור עכשיו. וכאן זה ברור, כאן רש"י מביא גם את ההוכחה לשיטתו, זה לא מדרש. בחוקת, הבאתי לך את הדברים ואתה יכול לראות אותם כדרש קרוב לפשט. ולמה אמרתי את זה שם? כי אחרת, מה זה בא לעשות בפשוטו של מקרא? אז הסברתי לך על פי המדרש. פה זה מוכרח להיות שזה הפשט, ועכשיו זה לימד אותך על שם. יפה. אבל כל זה רק הקדמה לעיקר. עכשיו בוא ניכנס.
הרב, זה מזכיר את המן, שאת המח שנפל לו הגורל באדר, הוא אמר, זה ימים רעים לישראל.
ואנחנו עכשיו באב.
גם כן אמרו, לפני 40 שנה ניצחנו אותם, בדיוק באב.
אולי ילך לנו.
ילך לנו, חודש אב, הולך לנו.
הולך לנו. שימו לב לזמן הזה, זה מעניין מאוד. שימו לב לזמן הזה, מלחמת העמלקי וישראל הייתה ביוד באב. מלחמת העמלקי וישראל הזאת היא אחרי 40 שנה באלף אב בעקבות מות אהרון. העמלקי הוא לא פשוט בכלל העמלקי הזה, צריך להבין אותו. ואני רק רוצה להזכיר שרק עוד הערה אחת הייתה בכל מסעי. שכשהגיעו לרפידים לא היה מים לעם לשתות. זה שוב העמלקי. זה שוב הסיפור של העמלקי, לא אמרו לנו כלום, רק אמרו תזכור שלא היה מים לעם לשתות. ואתה בטח זוכר שכשלא היה מים לעם לשתות, הם ניסו את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם עין. מלחמת העמלקי הבאה, אל תעלו, אין השם בקרבכם. והם אומרים יש. ועכשיו הסיפור בשנת ה-40, מות אהרון. וישמע כנעני. עד כאן כמה הקדמות פליליות, אבל עוד לא אמרנו כלום. עכשיו בוא נראה קצת יותר בפנים. מה קורה אז? פעמיים מוזכר הסיפור הזה. בפעם הראשונה הוא מוזכר בפרשת עקב, ויש לנו את החומשים של אילן, של הבר מצווה, אז אנחנו יכולים לפתוח בפרשת עקב. מזכירים בר מצווה אז לחיים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם בורא פרי אגפת. לחיים, לחיים, לחיים ולברכה. שיהפכו ממש הימים, הכל, 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 הכל. לששון ולשמחה. יש עניין בימים האלה לברר את המהות של בין המצרים. אנחנו עוסקים עכשיו במהות. אתם תראו את זה, זה המהות של בין המצרים. זה המהות של הפרשה. אבל זה המהות, אנחנו במסעי, בין המצרים עוסק במסעות, לא בחניות. עוד נדבר על זה עוד מעט. אבל בואו נסתכל רגע בפרשת עקב, פרק י'
על מות אהרון, פסוק ו'.
יפה מאוד. פרק י', אני רוצה להתחיל מפסוק א', תף קוף קף זין. פרק י', עמוד תף קוף קף זין, ובקצרה רבה מאוד, כדי שנוכל לראות את הכל עוד מעט. פרק י', כזכור, משה רבינו, בספר דברים, חוזר ומספר את מה שקרה. בית האי אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי ההרה, ועשית לך ארון עץ. ואני רוצה לטעון מפה, ואחרי זה עוד יותר מרשי בפרשת פנחס, שמתחבא לנו ולא שמים מיכל אליו לב, שיש לנו טעות בהיסטוריה הלימודית שלנו. אנחנו לא מספיק שמים לב לסיפור הזה בהיסטוריה. זה אחד מהסיפורים המופיעים בצד. יש כמה סיפורים כאלה. למשל, מלחמת ארנון. כתוב בפסוק, על כן יאמר בספר מלחמות השם את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. מסביר רשי, פשט. על כן יאמר, כשיבוא אבא לספר לבנו את מלחמות השם בהיסטוריה, בדורות הבאים, על כן יאמר, בספר, בספרך את מלחמות השם, ספר לו שני סיפורים ותדאג שאף אחד משני הסיפורים לא יותר מן השני. ספר לו את והב, את מה שווה, כמו יה, את יהב, את מה שניתן בסוף, סופה. מה זה סוף? נו, קריאת ים סוף. שמעתם על קריאת ים סוף? באותה מידה תוודא איתו שהוא יודע בדיוק את כל הפרטים על את הנחלים ארנון. אל תייצר מצב שהוא יודע, וואו, שמוע מי מרגזון, ולא יודע על הנס שאף אחד לא זוכר אותו מנחלים ארנון. ציווי בתורה. וזה מחופף אצלנו. שנת ה-40 מאוד מחופפת אצלנו. באופן כללי נכנסים לארץ, ואנחנו זוכרים שיש שם מואב ואדום, אבל עוד מעט תראו נקודה שהיא אולי אחד הבסיסים הגדולים ביותר לכל, למפקד, לספר במדבר, אתם תראו עד כמה זה מהותי. אבל בינתיים שנייה בפרק י'. פרק י' מדבר, בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי ההרה ועשית לך ארון עץ. אם כן, את מה הולך לתאר עכשיו משה רבינו? את קבלת התורה בלוחות השניים, נכון? מתי זה? בשנה הראשונה. יפה. ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, אשר שיברת ושמתם בארון. יפה. ועש ארון עצי שיטים, ואפסול שני לוחות אבנים כראשונים, ועל ההרה ושני הלוחות בידי. ויכתוב על הלוחות, הקדוש ברוך הוא, כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דיבר השם עליכם בהר מתוך האש ביום הקהל, ויתנם השם אליי. הכל בסדר? מצוין. תיאור של מה? שנה ראשונה. נכון? הלאה. ואפן, וירד מן ההר, ואשים את הלוחות בארון אשר עשיתי, והיו שם כאשר ציווני השם. יפה? ובני ישראל, תראו מה קרה פה. נסעו מבארות בני העקן מוסרה. שם מת אהרון ויקבר שם. עוד נתראה אם הוא קפץ, חכה. ויכהן אלעזר בנו תחתיו. משם נסעו, הגודגודה, ומן הגודגודה יוטבת הארץ נחלי מים. קפיצה מעניינת, נכון? חכו! בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי לשאת את אהרון ברית השם. מה קפץ? קפץ וחזר. באיזה עת הוא הבדיל את שבט הלוי? בחטא העגל. אז מה הולך פה בכלל? בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי לשאת את ארון ברית השם, לעמוד לפני השם לשרתו, ולברך בשמו עד היום הזה. מה זה קשור עכשיו? מה, אתה מפרט את כל מה שעושים הכהנים? למה לא תספר על מעשר, על תרומה? הבדיל, לשרת ולברך, זה עוד הלכה, עד היום הזה. על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו, השם הוא נחלתו. כל זה קשור למה שהיה בעקבות חטא העגל. והוא ממשיך, פסוק י', ואנוכי עמדתי וארק הימים הראשונים 40 יום ו-40 לילה, וישמע השם אליי גם בפעם, מהי לא אהבה שחיתך. אז מה הכנסת באמצע את הסיפור הזה? מה קרה פה? וכאן רשי שהזכרנו בהתחלה בחצי שנייה, שאיתה נזכיר כשדיברנו בהתחלה. בואו נסתכל רגע ברשי הזה. זה גוולד, גוולד. וזה עוד לא המקור האחרון, אחרי זה המקור האחרון בפנחס, ואז נתחיל את הכל. בוא נסתכל רגע ברש"י כאן. בעת ההיא הבדיל השם. סליחה, רש"י מתחיל בעמוד הקודם.
ומן הגודגודה,
נכון. ומן הגודגודה, בסדר? משם נשאו הגודגודה, ומן הגודגודה יוטבטה. אומר רש"י, איך היה כתוב בפסוק? ובני ישראל נשאו מבארות בני העקן מוסירה, שם מת אהרון, ויקבר שם. לא, זה לא מתחיל באומין הגודגודה, מחילה, כבודו. בחומשים האלה צריך ללכת שני עמודים אחורה. חשבתי שפה יש רש"י מצונזר. צריך ללכת שני עמודים אחורה, לתף קוף קף ה', שם זה מתחיל. בסדר? אתם רואים? באמצע אין רש"י. טוב? זה החלקים הכיפים במבחני פש. אין רש"י, זה ככה, לעשות ככה זה כיף. כאילו את השאר אתה כן מבין. טוב? אז פותחים שמה, אתם רואים, ובני ישראל נשאו מבארות בני העקן, מוסירה. יש? שואל רש"י עכשיו כמה שאלות, תסתכלו. א', מה עניין זה לכאן? טוב, אז לא המצאנו את הגלגל, אנחנו כן, אנחנו במקום. בסדר? לא התבלבלנו. מה העניין זה לכאן? מה, איך זה נפל פה? מאופו זה נחת. מה באמצע הסיפור על... חכו. ועוד רש"י, תראו, זה רש"י לפעמים ככה מפרט כל כך יפה. וכי מבארות בני העקן נסעו למוסירה. והלא ממוסירה באו לבני העקן, שנאמר, ויסו ויחנו, ויסו ממוסירות, ויבואו בני העקן, ויסו ויחנו, הכל הפוך. תסתכלו בפרשת מסעי ותראו במסעות פה, הכל התהפך להם. זה לופ, זה פרסה. עוד, ועוד, תראו את רש"י, שם מת אהרון במוסירה? שלוש פעמים כתוב בפרשת חוקת שהוא מת באורר. פעמיים חוזרים על זה במסעי. פתאום משה רבנו מספר שהוא עומד באור ההר. עכשיו אני עוצר במוסירה, עכשיו אני עוצר לשנייה ברשותכם. בשונה מרוב הדברים שמסופרים במסעי, את זה לא צריך לספר לעם, זה היה אתמול. הרי משה רבנו מדבר איתם בשנת ה-40, זה בחודש אב, אלול. בשבט הוא מדבר איתם, זה היה לפני כמה חודשים, זה עכשיו. כולם זוכרים את זה. אבל עוד מעט תראו את מה בעיקר הם זוכרים. חכו. אלא אף זו מן התוכחה. סליחה, והוא אומר, ועוד שם מת אהרון, ולא באור ההר מת, צבע חשובת תמצא, שמונה מסעות ממוסירות לאור ההר. אלא אף זו מן התוכחה. כל הספר הזה הוא תוכחה, וגם החלק הזה הוא תוכחה. ועוד עשיתם זאת, אני קורא את רש"י ואז אנחנו נדבר על כשמת אהרון באור ההר. הנה רש"י מתחיל ליישב את כל הבעיות. איפה אהרון מת? נו, באור ההר ולא במוסירה. אבל כתוב שם מת במוסירה. חכו. כשמת אהרון באור ההר לסוף 40 שנה ונסתלקו ענני כבוד, יראיתם לכם ממלחמת מלך ארד. יראיתם לכם ממלחמת מלך ארד. ונתתם ראש לחזור למצרים. שנת ה-40. ונתתם ראש לחזור למצרים. ניתנה ראש ונשוב המצרימה, נאמר במרגלים. ונתתם ראש לחזור למצרים. איך לחזור? האנשים האלה כבר נולדו פה. וחזרתם בפועל לאחוריכם. שמונה מסעות עד בני העקן. ומשם למוסירה. שם נלחמו לכם בני לוי. זה ביטוי נוראי ברש"י, נלחמו לכם. לכם בעברית זה בשבילכם. ורש"י התכוון בטח להגיד נלחמו בכם. לא, הוא התכוון להגיד נלחמו לכם. ועוד מעט תראו מה קרה מהמלחמה הזאת. כאן רש"י לא אומר בדיוק מה קרה, הוא רק אומר חלק. בפנחס הוא מחביא מה קרה. חכו. נלחמו לכם בני לוי והרגו מכם ואתם מהם, עד שהחזירו אתכם בדרך חזרתכם. ומשם חזרתם הגודגודה, הוא חור הגדגד, ומן הגודגודה יוטבטה וכו'. קודם כל, עדכון היסטורי. בחודש מנחם אב בשנת ה-40. אחרי מה שקרה בחודש מנחם אב בשנה השנייה במרגלים. בחודש מנחם אב בשנת ה-40 מת אהרון. המלאיקי שמע שמת אהרון. בחודש מנחם אב נסתלקו ענני הכבוד. צריך לנתח את המושג הזה. מה זה נסתלקו ענני הכבוד? צריך להבין את המושג. עוד שנייה. כיוון שנסתלקו ענני הכבוד ונשם במת אהרון, התחיל הכנעני להילחם. מלחמה לכאורה קטנה מאוד, ואיש ממנו שבי. ובמלחמה הזאת היה מצב נקשה מאוד באומה שהביא אותנו בשנת ה-40, 4 חודשים לפני הכניסה לארץ. לחזור למצרים. בשונה מחטא המרגלים, בשונה מקריאת ים סוף, שם זה היה רק איום, פה זה היה בפועל, זה הקשה מכולם. התחילו והלכו פיזית 8 מסעות אחורה, והדרך היחידה לעצור אותם הייתה מלחמה. הפעם האחרונה שמישהו נלחם במישהו, הייתה בני לוי, שהלכו והרגו בחרבם איש את אחיו ואיש את רעהו אחרי חטא העגל בהר סיני. ולכן זה מוזכר פה באמצע יחד עם חטא העגל. בעת ההיא הבדיל השם את הלוי. שבט לוי הציל אתכם. הוא הציל אתכם בפעם הראשונה בחטא העגל. והוא הציל אתכם בפעם השנייה, עכשיו אני בשנת ה-40, לפני 4 חודשים. עכשיו, מה זה הציל? בפרשת פנחס מוזכר באריכות רבה למשפחת החנוכי, למשפחת הפלואי וכולי. עושה שם רש"י חשבון ואומר, חסרים לי פה 7 משפחות. זה מספר ענק. אומר רש"י, הם נהרגו במלחמה הזאת. חבל הזמן לפתוח, תסתכלו למשפחת החנוכי בפנחס. שם רש"י עושה חשבון.
כל העם חזר,
שמעון עושה. העם מתחיל לחזור, ואז הוא מתאר מי חוזרים, שמעון, ראובן, תראו ברש"י שם. הוא רואה מי זה החנוכי ומי זה עצבון, אני לא רוצה פשוט עוד זמן. שם רש"י עושה את החשבון, הוא מביא אחרי זה אפשרות של רבי תנחומה, שהם מתו בשיטים, ומוכיח שזה לא יכול להיות, כי בשיטים זה רק שיטו של שמעון. ורש"י אומר, המלחמה הזאת היא ההסבר לשוני בין פרשת פנחס לפרשת במדבר. המשפחות שנעלמו היסטורית בשנת ה-40, זה הסיפור של המלחמה הזאת. זה קודם כל, זה תמוע שאנחנו לא, זה לא חדור, זה א' ב' של הכניסה לארץ, א' ב' של סוף שנות המדבר.
אז למה זה לא מופיע במפורש
בתורה? אז רש"י אומר, 4 פעמים זה מופיע. המקרא מפרש את עצמו. זה באמת פלא, זו שאלה מצוינת. אני לא דוחה את השאלה, אני עוד אתייחס אליה, השאלה היא מצוינת. אז זה יופיע. זה דבר פלאי. אז קודם כל, לפני שמתחילים, אנחנו ערב ראש חודש מנחם אב, ראש חודש מנחם אב לא מתחיל בבית ראשון. בראש חודש מנחם אב מסתלקים ענני הכבוד, בראש חודש מנחם אב יש לה מלאיקי הכנעני, מין רפלקס מותנה כזה, התניית פבלוב כזאת, הוא מבין שעכשיו יש לו צ'אנס. הוא מסתובב בינינו. בראש חודש מנחם אב הוא מתחיל לעבוד. רש"י אגב אומר שהוא עמלקי או כנעני, תחליטו. אז הוא אומר, העמלקי יודע שלעם ישראל יש כוח בתפילות, אז הוא יתחפש לכנעני כדי שיתפללו בטעות. שיתפללו על כנענים. כלומר, הוא גם מעריך את התפילות שלנו, הוא יודע מי אנחנו. אז הוא אומר, מכוונן להם את המנגנון של התפילות עקום, הם יעשו מנחה במקום שחריס, הכל מסתדר. ולכן העם אמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי. הוא לא ידע, הוא אמר, תחפוש את הכל, כל יעקב להבדיל, הידיים ידי עשיו, זה עשיו מכל הכיוונים. אני לא יודע בדיוק מי, אז בואו נעשה את העם הזה. כל זה מתרחש בחודש מנחם אב. זה אפלה ואפלה. איך כל זה קשור למות אהרון, ליורצייט היחיד. מוריי ורבותיי, אני חושב שזה היסוד של הכל. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. אלה מסעי. החיים שלנו זה מסעות. החיים שלנו זה לא חניות. אתם יודעים ההבדל בין מסע להליכה? זה הבדל גדול מאוד. אצלנו כשאומרים אני יוצא למסע שנתי, אני יוצא למסע בני עקיבא, אני יוצא, זה אותו דבר, הולכים. בתורה, בלשון תורה, לנסוע בעיקר מציין לעקור ממקום למקום. לא, הרבה יותר מאשר כל הפקח. עקירה, הכל הפקח הוא נלווה. עצם העקירה היא הנסיעה. לנסוע, הלוך ונסוע, ויסה משה את ישראל מים סוף. נסיעה היא עקירה ממקום, לעומת הליכה שהיא אני הולך. אני במהלך. אני באיזשהו מהלך שקשור לדבר הקודם. לנסוע, אגב, גם בלשון חז"ל, הסיע דעתו. אתם יודעים מה זה הסיע דעתו? הסיח דעתו מזה. עקר מהמקום ההוא.
הלכים נאמר, נסעו מזה.
בדיוק. נסעו מזה. הם לא רוצים לשמוע אחווה. הם עקרו את עצמם מהרעיון. מחקו. הם לא רוצים אותך, הם יהרגו אותך. אתה עקור מהם. לא שמעתי. לך לך זה לא עקירה. לך לך זה הוסף והמשך ללכת, כי הרי אברהם מפורש, רשי אומר את זה שם, הרי אברהם כבר התחיל את ההליכה לארץ כנען עוד עם אביו. אז הוא אומר לו, הוסף בעניין, כבר עשית את העקירה. היסוד הזה, שומע לכם עוני, היסוד הזה הוא יסוד גדול מאוד, אני רוצה להסביר את המושג מסעי.
מה זה קום לך למסע?
קום לך למסע זה תיקח במהלך את העקירה הזאת. מי שרוצה להיכנס לזה קצת יותר, זה מופיע גם במפרשים, יש שיחה מעניינת מאוד של הרבי מלובביץ' על מסעי, שהוא מראה ככה ממש פסוק אחרי פסוק ודברי חז"ל, איך נסיעה זה עקירה. אני רוצה להמשיך. עכשיו זו נקודה גדולה מאוד. אתם יודעים מה זה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים? איך שאל האדמו"ר הזקן? הרי מארץ מצרים יצאו פעם אחת. מארץ מצרים לא יצאו 42 פעם. ה-42 פעם מתארים בעצם את התהליך הבא, שהוא מה שמביא את פרשת מסעי להיות הפרשה שלנו, והוא מה שמביא להצלחה. והוא מה שמביא את אהרון הכהן להיות במרכזה של פרשת מסעי. ואת המליקי. ואת המלחמה. ואת הידיעה שההיסטוריה משתנה בחודש אב. ואת הידיעה שבחודש אב אנחנו לא יכולים בלי אהרון. ניפול בלי אהרון. ניפול. אני רוצה להסביר את זה. הנשמה מגיעה לעולם לא בשביל לחנות. היא חנתה בחניה מצוינת מתחת לכיסא הכבוד. היא הפסידה את החניה הכי טובה. היא מגיעה לעולם הזה בשביל ללכת. אבל הרבה יותר קשה. היא באמת מגיעה בשביל לנסוע. אתם יודעים מה זה לנסוע? האדמו"ר הזקן אומר שיש מצרים גם בקדושה. יש מצרים גם מצרים דקדושה בלשונו. המצרים דקדושה אומר שהחנייה שהגעת אליה היום היא המצרים של מחר. התפקיד שלי פה בעולם הזה הוא לנסוע. אני לא מתכנן את המסעות האלה, אבל הם מגיעים אליי. פתאום אני צריך להיעקר מהמקום שהייתי בו, לעבור איזו עקירה, לפעמים היא קשה מאוד מאוד, היא מנתקת, היא מנתקת מהמקום הרגוע, היא מנתקת מהמקום הטוב. היא מנתקת מאזור הנוחות, ולפעמים באמת היא מנתקת מהכל. ובניתוק הזה יכולים לקרות המון דברים. אישיים, נפשיים, ביתיים, חברתיים, המון דברים. אתה פתאום אדם אחר. כשבאים האחים אל... כשבא יוסף ומחפש את האחים והמלאך אומר לו נסעו מזה, הוא אומר לו אדוני, תחליף דיסקט. תשנה את הדיסקט. זה לא מה שהיה הבוקר. זהו. סוויץ'. יכול להיות שאתה הולך עכשיו ל-12 שנה בבית סוהר במצרים. יכול להיות שאתה הולך עכשיו, תחליף דיסקט. התוכנית שלך היא לחזור לשיעור אחר הצהריים וללמד אחרי זה בערב דף יום. הבנתי את התוכנית. תחליף דיסקט. התוכנית שלך היא המצרים שמעכב אותך מהמהלך הבא. יש חניות. אבל העולם הזה, הנשמה ירדה בו לא בשביל לחנות, גם לא לעתיד לבוא. לא נתנבאו הנביאים והחכמים לימות המשיח, אתם זוכרים את העתיד, העתיד, העתיד? לא בשביל שישלטו על כל העולם, ולא בשביל שיהיה להם שוקולדות, ולא בשביל שיהיה להם זהב, ולא בשביל שישבו בנחת באלפים, אלא בשביל מה? שתמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אני לא יודע מה אנחנו מבינים מה כתוב שם ברמב"ם. אתם מבינים מה כתוב שם? אז יהיה מסע מופלא, אבל המסע יהיה מסע של כל כולו תענוג. היום אנחנו לא אוהבים את המסעות. לעתיד לבוא יהיה מסע של עונג. זה הדיינו, זה המדרגה, זה הדיינו. דיינו, אנחנו במצרים, עכשיו מתחילים מחדש.
לא רוצים את המטרה בלי הדרך.
זה דבר פלא פלאות. הדרך הזאת, יש שפת אמת גדול מאוד בפרשת מסעי, השפת אמת אומר שכל המסעות נכתבו כדי ללמד שהדרך עצמה היא מטרה. הדרך היא גופה המטרה. הוא מביא את הפסוק מהנביא, אשים במדבר דרך. ודרך הקודש יקרא לה. המדבר הוא לא רק תחבורה, כלי אמצעי. בעברית המילה דרך, בשונה משפות שאני מכיר אחרות, זה לא רק אמצעי, זה אמצעי ואמצעי שהוא מטרה, ומטרה בהבנת האמצעי כמטרה. דרך השם, דרך עץ החיים, דרך ארץ. ושמרו את דרך השם, זה אמצעי למשהו. בכלל בעברית המילה דרך היא מילה מדהימה. דרך בתפיסה של העולם, way, זה משהו שאם אפשר לקצר אותו, זה היה הכי טוב שאפשר. זה משהו שאין ברירה אלא לעבור אותו. המגמה שלי זה היד, המצליחנות שמגיעה אחרי הדרך. אתם יודעים מה השורש של המילה דרך? לדרוך ענבים בגת זה להוציא את התוכן. בעברית המודרנית לדרוך במקום זה להיות על ניוטרל ולא לעשות כלום. בעברית לדרוך... זה להוציא את התוכן הפנימי מהמסע שאני נמצא בו. זה לא לקבל את מה שיש עכשיו. הענבים שנמצאים פה הם המצרים של היין שיכול לצאת משם. וככל שהם טובים יותר, זאת תהיה דוגמה טובה, ככל שהם טובים יותר הם יכולים להיות יותר מצרים, כי אתה יכול להגיד אז בשביל מה לעשות יין? ואז זה מצרים. כי מה זה מצרים? מצרים זה המיצר שנותן לי את המקום לחנות, זהו, פה אני יוצא. לא רוצה להמשיך יותר. לא רוצה להמשיך יותר פירושו, לא רוצה ריבונו של עולם את כל המסלול הזה. לא רוצה לנסוע, לא יכול יותר להיעקר, לא רוצה להיעקר, לא מסוגל. אף אדם לא מסוגל להיעקר. ביקש יעקב לשם שלווה. אי אפשר להיעקר.
אין לך כבר! די!
אוי, מפריעים לי שוב. אנחנו מהירים משהו, אה? לא, אז אולי נסגור את החלון. למה לא לסגור?
תמשיך, למה לא יודע מה זה? לא יודע מי זה ולא. תמשיך, מקסימום נפיל את המזמן.
נסגור את זה.
לא, בוא נסגור, אנחנו מהירים על השם אולי. אולי הוא רוצה לשאול מסכן. אסור לו? יש מזגן?
כן.
זה תנאי שירות. מה זה, שכן פה מלמטה?
לא.
מצוין, קדימה, נו. עכשיו זה לא מפריע? כן, אני לא צריך.
בסדר,
לא
צריך...
לא, למה, תן להם. איפה, זה פילי פלאות, עכשיו אבל צריך להגיע לעיקר. אני אגיע עוד שנייה אחת לכנעני. לא, כבר. ואז לאהרון, כי אהרון הוא כל הפרשה. אהרון הוא כל הסוגיה, זה אהרון. הכנעני זה לא מלחמה אובייקטיבית יותר קשה מהמלחמות האחרות. זו הייתה המלחמה הכי פחות קשה. הכנעני, המחופש לכנעני, העמליקי, מופיע פה, ואני מזכיר את מה שאנחנו כל כך הרבה פעמים צריכים לברר את זה עם עצמנו. הוא מופיע פה כמו תמיד, משום מקום. הוא קולט נקודת חולשה, והוא בא למצוא צדדם. במילים אחרות, הוא קולט נקודת נתק ביני לבין המקור, שלא תאפשר לי להתמודד עם המסע הקרוב. זה המלך. הוא מגיע ברפידים, הוא מגיע כאן, ועכשיו הנקודה הגדולה שצריך להבין טוב. מה הוא קולט הכנעני? מה זה ענני הכבוד שמסתלקים? מה יש בענן הכבוד? מה תפקיד ענני הכבוד? מצוין, הסתלקו ענני הכבוד, מה זה? המים נותנים, מה? ווייז. ענני הכבוד מכוונים אותי, אז למה ענן? חזל מסביר, להגן. העננים באים להגן עליי, סוכות. חזל מסבירים דבר פלא. שמיים וארץ, הענן בא מפה ומשם. הענן היה מכניס את כולם לתוך הענן. מי שנפלט, הענן לוקח אותו. הענן, יפה מאוד. בענן הראה. בענן הראה. הענן הוא הדבר שכשהוא מופיע, כשהוא מופעל, כשהוא מופיע הענן הזה, אז יש גם מי שנפלט נמצא בו. וכשמסתלקים ענני הכבוד, הנכשלים אחריך, החולשה מתחילה להופיע והיא מופיעה במאסף. עכשיו, מי שחושב שכשאני מדבר על המאסף, אני מתכוון לשכן מצד שמאל, מתבלבל, זה אני עייף ויגיע. זה החלק המאסף שבי. כמו כל התורה. כמו שבשבועות האחרונים דיברנו על זה שבלעם ותלמידיו של בלעם זה אני, זה החלק שבי. זה... גם פה, העייף ויגיע זה אתה. ובמסעות האלה שעוברים, אני חושב שכמעט לא צריך להסביר, אבל עוד מעט נסביר את זה קצת יותר, הדבר החשוב ביותר, כל אחד זקוק לזה. כל אחד זקוק לזה מעצמו ומזולתו. הדבר החשוב ביותר הוא אהרון. אי אפשר את המסעות האלה לעבור בלי אהרון. הכוח למסעות האלה, הכוח למסעות האלה שאנחנו עוברים פה בעולם, הוא הכוח של אהרון הכהן. של ויבכו אותו כל בית ישראל. מותו של אהרון מביא את עם ישראל לפאניקה כזאת, שהוא רוצה לחזור, תבינו את העומק, למהות של מצרים. הוא לא רוצה מסעות. הוא רוצה לחזור למצרים. הוא לא מכיר את מצרים הפיזית. זאת ההוכחה הגדולה ביותר למה שאדמור הזקן אומר. מצרים היא לא מקום פיזי גיאוגרפי בתורה. היא גם... ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה, כתוב בפרשת בו. איך שלא תהפכו את ההיסטוריה, לא ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. איך שלא תהפכו, ישבו שם 210 שנים גג. אין שום אפשרות להסביר את הפסוק הזה כפשוטו, אם אתה חושב שפשוטו של מצרים זה שם מקום. אלה מסעי, זאת המציאות. מצרים זה המיצר שבגינו קשה לך לזוז למסע שאתה נמצא בו, אתה לא מכיר בו. אתה במסע הזה, אח שלי, אתה במסע, בהצלחה. שום דבר לא קרה, הכל בסדר, אתה במסע. ואם אתה במסע, סימן שיש לך כוח למסע הזה. והקודש ברוך הוא שם אותך במסע הזה. מה יכול למנוע ממני את הכוח למסע הזה? היעלמותו של אהרון. המלאק בא להפריע לי בכל מסע. המלאק הוא הכוח שמפריע לי במסע. הוא צריך לשבוט נערה אחת. הוא לא צריך לעשות כלום. הוא דמיון שלי. הוא לא סיכון ולא אוג. אין לו מקום, אין לו טופוגרפיה. הוא פעם ברפידים. מסע אחד בכל אלה מסעי מוזכר מה היה, לא היה מים לעם לשתות. כן, כן, אבל אנחנו יודעים שהם ניסו את השם למור, יש השם בקרבנו עם מים. ולכן זה נקרא רפידים. ורפו ידיהם מן התורה, והיה צריך להחזיק את ידיו של משה, ויהי ידיו אמונה. אתם זוכרים מי החזיקו את ידיו? אהרון. וכו'. אהרון וכו'. הכוח הזה של אהרון, כשהוא לא מופיע, אתה חש פתאום מחוץ לענן. לענן יש כוח דוחף. כשאתה עם הענן אז אתה נוסע. וכשאתה חש מחוץ לענן, אתה נפלט. וכשאתה נפלט, צריך את אהרון, שיחבר לנו את הכוח בחזרה. זה חודש מנחם אב. זה בין המצרים. מי שלא קולט את זה, לא קולט כלום. זה לא שני דברים. אם אתה מחובר, יש השם בקרבנו, אם יש השם בקרבנו, אז הכל זה לפני השם, אז יש השם בקרבנו, זה יבוא לידי ביטוי ביכולת שלך גם לקבל אותי ולי לקבל אותך. כי השאלה היא מה מחבר בינינו. אם מה שמחבר בינינו הוא משהו חולף, הוא אינטרס חולף, אז באמת בחלוף האינטרס גם חולף הרעיון. אבל אם מה שמחבר בינינו שהקודש ברוך הוא הפגיש אותנו, מה שדיברנו בחוקת בקהל ועידה, זה הזכרנו פה בפעם הקודמת, אם מה שמחבר אותנו זאת המהות, פרק א' באבות קראנו השבת. משנה ידועה, מי לא מכיר אותה בעל פה, הווי מתלמידיו של אהרון. אתם יודעים איזה אומץ צריך בשביל להגיד את המשנה הזאת? אתם יודעים מה אומר פה הלל הזקן? זה לא רק להגיד, שמה, הווי מתלמידיו של אהרון, זה מאוד נחמד. להגיד הווי מתלמידיו של אהרון, פירושו להגיד הווי מתלמידיו של X, לכל הן יש לאו. מישהו מכיר משנה הווי מתלמידיו של משה? הווי מתלמידיו של יהושע? הווי מתלמידיו של אלעזר, הווי מתלמידיו של אברהם, יצחק, מישהו מכיר את המשנה הזאת? אתם יודעים מה זה הווי מתלמידיו של אהרון? הווי מתלמידיו של אהרון אומר, אתה לא תלמידו של משה, אתה תלמידו של אהרון, אדוני. פה בחיים אתה חייב להיות תלמידו של אהרון. הדרך היחידה לעבור את המסעות זה להיות תלמידו של אהרון. משה הוא רבינו. והוא יהיה לך לאלוהים. הוא מושה אותנו, הוא מושה אותנו, הוא לנו למעביר את הכל, הוא מדבר עם פרעו באלוקית, אבל אהרון אחיך יהיה נביאיך, אהרון הוא זה שמתרגם את זה למסע שלי פה ועכשיו. אתם זוכרים את הפסוק שם בעקב שקראנו מקודם, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי לשרתו, נו, ולברך בשמו עד היום הזה. מה זה קשור? זה גוואלד. זו הפעם היחידה שזה מופיע. בעת ההיא, בעת ההיא שמה? שנוצרה, שבא הפסוק הזה על מלחמת האחים, שהיא בעצם הייתה השנייה, כי הראשונה הייתה ששבט לוי הרג בעגל, בעת ההיא הוא הטיל על אהרון את התפקיד לברך את עמו ישראל באהבה כל יום. וגם אם נגמרים תפקידיו האחרים של שבט הכהנים לזמן של גלות, לא נגמר התפקיד של נשיאת כפיים ושל לברך את עמו ישראל באהבה. בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי לשרתו וכולי ולברך בשמו עד היום הזה. זה לא תלוי מקדש, זה לא תלוי מציאות, זה לא תלוי כלום. בלי זה אין מסע. בלי זה אין יכולת לעשות מסע. בלי לחזק את אהבת החינם הזאת, את ההבנה הפנימית הזאת, בלי לחזק את האהבה הזאת, את הדוד ויונתן הזה, את כל המציאות הגדולה, בלי לחזק את זה, אין לך אפשרות לעבור את המסעות.
עוד פעם.
כי כל עניינו של סוכות, כל עניינו של סוכות זה כל האזרח ראויים, כל ישראל יושב בסוכה אחת, זה ארבעה מינים, זה שאנחנו כולנו אחד בסוכות. בסוכות זה החג שבו אנחנו לא באים לידי ביטוי בגדולת המצווה, זה בדיוק הנקודה. בסוכות אנחנו לא באים לידי ביטוי בהקפדה שלי במצה או בהקפדה שלי בזה. אם אני מתחת לסכך, אני כולנו נמצאים באותה מצווה. כולנו נמצאים כארבעה מינים, כולנו נמצאים ביחד, זה כל העניין של סוכות. וזה אחרי יום כיפור, זה ההבנה, אחרי הניקוי הגדול, זה השמחה העצומה של סוכות. וזה מתחיל בראש חודש מנחם אב. ומה זה כל החודש הזה של מנחם אב? החודש הזה זה ראש חודש אב של מות אהרון, זה המלחמה, זה יוד אב של העמלקי, זה 15 באב שלא היו ימים טובים לישראל, שכל עניינו זה החזרת השבטים זה לזה. אבל אני הבנתי ששבט בנימין לא ראוי לבוא בקהל. אז הבנת. אני לא אומר שאתה היית. הבנת. שבט לוי הוא גם בעל הגבורה, הוא הלוחם בעגל. ודאי, הבנת. אבל אם לא הבנת שהאין סוף שיש בי ובך הוא יותר חזק מכל מה שהבנת, אז לא הבנת כלום. ולא הבנת את 15 באב. זה חודש מנחם אב. חודש מנחם אב הוא החודש של ההכנה לאלול וההכנה לסוכות. זה החודש. חסידים אומרים שאב זה אלול בא. זה חודש ההכנה. זה החודש שבו עומד משה רבינו 40 יום אמצעיים. אנחנו שוכחים את זה. אצלנו יש בהיסטוריה, בלוח שנה בעם ישראל, אצלנו הלוח המודרני הולך כך. בו' בסיוון עולה משה רבינו ל-40 יום. בראש חודש אלול הוא עולה ל-40 יום שניים סליחות, ובאמצע יולי-אוגוסט. זה מפורש, תסתכלו, זה המקור, לחן עממי. רק מה לעשות שבאמצע הוא עולה ל-40 יום אמצעיים, ושם הוא מקבל את הזכות לעלות באלול. ביולי-אוגוסט זה היה 40 יום האמצעיים. זה מצא זמן, אז בטח שאף אחד לא בא, מי היה בשיעור, אף אחד לא היה בשיעור. פתאום עכשיו אפשר להבין למה זה ביולי-אוגוסט שם אתה...
זה אב.
זה שופך
אור מחדש על האמירה של חז"ל, שאלה ימים של פורענות.
ודאי.
אלה ימים של פורענות עוד מימי.
זה הכל, זה משנה את כל התפיסה. מה פירוש שזה ימים של פורענות? מה זה סתם איזה מין נרבים שיש אצלנו, שהסבתות בנרבים? זה אמיתי כל כך. חזרו 8 מסעות, נו. חזרו, אני אומר, שוב, אומר רשי, אתה לומד את פרשת פנחס, עובר על ספר במדבר, השוני המספרי בעם ישראל נובע מזה. זאת המלחמה ששינתה את פני האומה, ששינתה את המספרים של האומה. פנחס ברשי. זה דבר מופלא. ואהרון, צריך לתרגם את זה למציאות שלי. אני עכשיו נוסע. לפעמים אדם מרגיש שהוא במסע, לפעמים אדם מסרב להרגיש שהוא במסע, וכשאדם במסע הרבה מאוד פעמים, הוא פתאום מרגיש לבד. הוא מרגיש לבד. כשאדם במסע, אז הוא מחוק מהפלאפונים. או הפלאפונים שלו. אדם במסע הוא פתאום במסעות... נכון, והמסע הזה תובע ממך אהרון. אגב, הוא גם תובע ממך להיות אהרון כלפי עצמך. זה לא פשוט בכלל. ואהרון זה הלוי שמצד אחד מכיר את החולשה יותר מכל אחד אחר, הוא מכיר את החטא, הוא בא להילחם. אתם שמעתם את רשי דייקן בכל אות. ובאו בני לוי ונלחמו לכם. לא נלחמו בכם. צורכים את רשי שקראנו בעקב, נלחמו, הם הרגו אתכם בשבילכם. נלחמו לכם. המסע יכול לקעקע לך את הכל. בטבע הוא יכול לקעקע לך את הכל. אתה יכול להחליט לחזור 8 מסעות ולהגיע עד מצרים. 8 מבטא תמיד מעל הטבע. רב לזר בן דורדיה הלך ועבר 7 נערות כדי למצוא את כל זה, עד שהוא מוצא את הזונאי בקרחה, להגיע מעל 7 מסעות. הם הלכו באופן בלתי נורמלי כבר.
הרב, בעצם מהמסע הראשון, כל מסע אחורה זה מצרים, כל חנה קודמת.
כל תחנה, כל חנייה היא עוצמה אדירה שהגעת אליה, ויש סכנה אחת, עכשיו אני אגדיר אותה. אם אתה זוקף את החנייה לעצמך, אתם מכירים את הדבר הידוע שכבר הפך גם כן להיות מן המקורות, מצאתי חנייה, לא צריך אותך? מצאתי חנייה, לא צריך אותך, זה לא בדיחה. מצאתי חנייה פירושו, אני מצאתי את החנייה. אתה מצאת. מה שלומך? זה מצרים. ממה נובעת מצרים? מצרים נובעת מזה שהחנייה גורמת לך לשנייה לשכוח, לשנייה, שזה הכל רק הקודש ברוך הוא. רק הקודש ברוך הוא. לא תישאר פרסה. אתה לא יכול לקבל עוד מהות אחת פרעונית. אחרת אתה במצרים. החנייה נותנת לך את התחושה של ריבונו של עולם, באמת יישר כוח, אני מסתדר. אני אוהב אותך. באמת, אין עליך. הסתדרתי.
ובנוחו יאמר.
מי לא היה בזה? דוד המלך אמר, הסתדרתי, בחנני השם מנסני. יוסף הצדיק אמר, הסתדרתי. כל מסע מתחיל מהמקום של הסתדרתי. ואז מגיע המסע. מי שמדמיין, אומר הרמב״ם, שהעתיד לבוא זה שוקולדות ומרמולדות. הוא מתאר משהו של של ההפוכים מאיתנו. נסתפק בזה. העתיד לבוא הוא מסע תענוגות. הוא מסע בעונג. מה לעשות שהמסע פה בעולם הזה כולל איסורים, כולל דברים הפוכים, כולל דברים שאני לא רוצה, המסע מתרחש לא לפי. שם זה יהיה מסע של עונג. אבל מסע, מסע בלתי נפסק. בלתי נפסק, זה יהיה המסע. כל הנביאים לא נתנבו אלא בשביל להגיע אל המסע האדיר הזה.
בלי מצרים.
לא יהיה מצרים.
בלי מצרים.
מסע ללא מצרים. ואז יהיה הנחלה. ואז יהיה הנחלה. כל מה שאתה רוצה זה את הנחת הזאת של המסע הבלתי נפסק. וכאן, כאן כל פעם שאתה מסתדר, אתה צריך עוד פעם לצאת למסע. אז את מי צריך להזכיר אם לא את המלאכי ואת אהרון? ואת ראש חודש אב. החודש החמישי באחד לחודש. זה פרשת מסעי. וזה, אני חושב, זה כל כך למעשה, זה הכי למעשה שיש בעולם.
עוד נקודה שהרב לימד אותנו, ש... בני שבט לוי הרי הם לא משתתפים באף מלחמה. הם נפקדים, הם לא נפקדים כי הם לא מיוצאי המלחמה.
נכון.
המלחמה היחידה שהם
יוצאים. מלחמת מדיין.
מלחמת מדיין.
אלף למטה שהיא מלחמה בשם השם.
הם מלחמה מוסרית.
נכון.
אבל פה אנחנו רואים. שהם מלחמה. גם במקרה של העגל וגם במקרה של הם רדפו אחרי. זה היה מלחמה מוסרית על האמונה של בני ישראל.
זה פלא פלאות.
לכן גם החרימו פה במלחמה.
החורמה.
החורמה הזאת. לא רוצים לגעת בזה.
מדהים. זה מדהים. החורמה הזאת זה ההגדרה הכל רק הקודש ברוך הוא. רק הקודש ברוך הוא. זה ההגדרה של החורמה. והמלאכי אומר את אותו דבר מהסתרה אחר. חורמה מופיעה פעמיים. אותו דבר אומר המלאכי. הכל, 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 בתנאי שזה לא הקודש ברוך הוא. ועם ישראל נתון תיתן את העם, והוא עושה את זה וקורא למקום חורמה, זה אותה חורמה.
זה הסתדרתי?
בדיוק. הנקודה הקטנה, לא אחד בלבד, הנקודה הקטנה הזאת שהסתדרתי, זה המלאק שיש פה. זה המלאק שיש פה, שהוא הרבה פעמים מחופש לכנעני. כי היצרור היה לו טמבל, וכשהוא רואה המלאקי, הוא אומר איכס. אז הוא בא אליו ככה יפה כזה. סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנענים, כנענים אפשר לעשות ביזנס. הוא בא אליו מחופש. הוא לא טיפש. שם אני מגיע להסתדרתי, שם זה מצרים בקדושה. ואז עושה הקודש ברוך הוא חסד איתי, ונותן לי כפה ולוקח אותי לעוד מסע. הוא אומר לי, בוא נראה איך הסתדרת. אבל אז צריך לבוא החסד הגדול הבא. זה חסד, אבל זה חסד קשה מאוד. אני צריך את אהרון, ואני, כל אחד מאיתנו, צריך את אהרון, צריך את האהרון שבנו, צריך את התלמידיו של אהרון, כדי שיהיה לי כוח לעמוד במסע הזה. אמרתי בשנייה אחת מקודם דוד ויונתן, מה זה אהבה שאינה תלויה בדבר של דוד ויונתן? זה פלא פלאות. פחות מחצי שנייה. הרי בעצם מבחינת הכל, היה את כל הסיבות בעולם שהם לא יוכלו להיות ביחד. הכל. זה שני אינטרסים הפוכים. זה הבן של שאול, זה הכל, 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 הכל. זה דבר פלאי. דוד, מה זה התהילים שלנו? דוד זה LMSA, דוד זה מסע בלתי נפסק. אין לו חנייה שנייה אחת בחיים שלו. הוא לא חנה. עיר בדוד חנה. זה החלום. עיר בדוד חנה, זה המסע של החנייה. הוא לא חנה פעם אחת בחיים. אין רגע שהוא לא נרדף. הוא לא חונה. חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקיך, אומרים רבותינו, כל לילה בחצות היה לו הפגנה בחלונות. הוא לא חנה. וההבנה הפנימית, שאל תפיל את זה על אף אחד אחר, זה אתה. תתקן עכשיו אתה. והכוח של יונתן היה להיות האהרון, והדוד ויונתן הזה, הנאהבים והנעימים, זה הכוח של אותה דביקות, של אותה חברות, שהיא לא תלויה בשום דבר, היא לא תלויה בכלום. הרי ליונתן היו 1,000 סיבות לעזוב את דוד. טריליון. והידיעה הזאת, הבטוחה, הברורה, שמה שמחבר בינינו זה שהקודש ברוך הוא יפגיש בינינו. ושיש כאן נקודה אלוקית שיכולה לצמוח מזה. ושהנקודה האלוקית הזאת יכולה לצמוח גם מהמסע שנראה יותר קשה. זה הנקודה שהיא דבר פילי, היא דבר, לא יודע אם צריך להעריך בו בכלל, היא כל כך מובנת. אבל אני חושב שתמיד אנחנו אומרים שהמקרא מפרש את עצמו, בפרשת מסעי זה אפילו טופוגרפי. אתה רואה את הוויסו ויחנו ופתאום רואה את אהרון ואת ראש חודש מנחם אב, ואת הוישמע הכנעני העקר הזה, בלי כלום. וזה חוזר לוייסו ויחנו, ואתה מבין שבדרך ממצרים לירדן ירחו, ירדן ירחו זה הרמב״ם, זה המלאה הארץ דעה את השם. זה ירדן ירחו. בספרות הפנים, ירדן ירחו זה משיח. זה משיח. על המשיח נאמר שהוא יורה וידין על פי ריחו, ועריחו ביראת השם. אז הוא נקרא ירדן ירחו. יורה ידין. ירדן ירחו. כל הנסיעה הזאת, מערבות מואב אל ירדן ירחו, כל המסלול הזה, יש בו את הקושי הזה של עמלק, של רפידים שלא היה מים לעם לשתות, של הכנעני, של העמלקי הזה שהוא חסר כוח וחסר מקום, כל התפקיד שלו הוא בעצם בתוכחה. הוא הבתוכחה הזה, הוא אשר קרחה, מפה מופיע כל העניין הזה. מפה מופיע הקור והקרחה, מפה מופיע הכל. הוא זה שמעורר בך את הפחד מהמסע הבא, מהחיבור, כי אתה מפחד, כי אתה אומר, הסתדרתי, זה לא סתם הסתדרתי, הסתדרתי זה אומר, בלי הסדר הזה אני אפול. בלי המבנה, זה מחזיק אותי, הידיות מחזיקות אותי, האבן מחזיקה אותי. שטויית, הקודש ברוך הוא מחזיק אותך. והוא לקח אותך למסע מסוכות עכשיו. ואתה צריך לעשות בזה תיקונים, ואתה צריך להתרומם בזה, ו, 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 ומה אנחנו? ואנחנו צריכים להיות הרבה. ודאי, אז הם קלטו. לכן בעצם במות אהרון, במות אהרון קראו שני דברים. היה מות אהרון, והיה את הזמן שבו הפנימו שמת אהרון.
זאת אומרת, שמת אהרון או שהסתלקו אהרון?
לא, שמת אהרון, למה זה אומר? זה מה שרש"י אומר, לכן זה היה במוסרה. זה כל כך מדויק. באור ההר מת אהרון. ראו, בחו. אבל במוסרה, במוסרה. במוסרה, במוסר, במוסרות, שם הפנימו שמת אהרון. את המשמעות, זה היה כבר תוך כדי המסע אחורה, אחורה, אחורה. תוך כדי ההחלטה, לי אין כוח למסעות, אני חוזר למצרים. ואז הבכי הזה על אהרון. זה הבכי על אהרון.
זאת אומרת, הבכי חוזר, חוזר. זה אותו בכי שהיה לאהרון,
יפה, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד, עד שלא תקלוט את המהות של זה.
מאוד, זה משהו מאוד טבעי,
עמוק מאוד, עמוק מאוד מאוד, עמוק מאוד. זה הביא מתלמידיו של אהרון, הביא מתלמידיו של אהרון. זה חיוב כזה שיש הכל. יש הכל, מכל דבר צריך לקחת, מכל דבר יש הערה, מכל דבר יש השפעה, יש שבעה ושפיזים, יש את הכוחות שמעבירים, של מי אני תלמיד, באיזה בית ספר אני, אצל מי אני, מה הכללי, מה הכלל? הווי מתלמידיו שלנו. והווי בעברית, אתם יודעים מה זה הווי? הווי זה לא יהיה, הווי זה הווה מתמשך, זה כל שנייה, כל רגע יש מסע. ואז צריך להיות עוד פעם מחדש מתלמידיו שלנו. אה, רבי חנניה בן עקשיא אומר.